طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי כ"ב באדר תש"פ, מסכת שבת דף י"ב. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. התדר השלישי הזה הוא התדר של כל חיים מיוזיק, אבל בשעה שכולה תלמוד תורה בחמש בבוקר, גם התדר הזה מביא עליכם את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, נלמד ומוקדש לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם הרב דוד בן יהודית, רבי שלמה חיים בן בריינה ורבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, הילדה חנה בת אסתר ומרת חיה טובה בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים ממצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ספר החינוך. והיום הזה, המצווה ה-30 מתוך פרשת יתרו שבספר שמות. שלא נשבע לבטלה שנאמר לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. עניין הבטלה בארבעה צדדים, כגון שנשבע על דבר שידוע שאינו כן. כגון על עמוד של שיש שהוא של זהב וכן כל כך יוצא בזה. הצד השני, כגון שנשבע על הידוע שהוא כן, כגון על האבן שהוא אבן ועל העץ שהוא עץ, וכל כך יוצא בו. הצד השלישי, שנשבע לבטל מצווה זו, או מצווה שחיוונו השם, התברך בה. שגם זה לבטלה לגמרי הוא שאין בידו להישבע על מה שכבר חייבו האל. כמי שנשבע בדבר ידוע שאינו כן. הצד הרביעי, שנשבע לעשות דבר שאין בו כוח לעשותו, כגון שלא ישן שלושה ימים רצופים, או שלא יאכל שבעה ימים רצופים, וכן כל כך יוצא בזה. משורש המצווה, לדעת בני אדם ולקבוע בנפשותם ולחזק האמונה בליבותם, כי הקל ברוך הוא אשר בשמיים ממעל וקיים לעד, אין קיום כי קיומו וראוי ומחויב עלינו, בזוכרינו שמו הגדול על מעשינו ועל דיבורינו לזוכרו באימה, בהירה, ברטט ובזיעה, ולא כמהתלים ומדברים בדבר קל, כמו הדברים האהובים ונפסדים ואינם נשארים בקיומם כמונו, אנחנו בני אדם ושאר דברי העולם השפל. על כן, בכדי לקבוע העניין הזה בלבבינו, ולהיות עירתו על פנינו, לחיותינו, לזכותינו, חייבנו במצווה הזו לבן לזכיר שמו הקדוש לבטלה, ואנש מלכות על המקל ועובר עליה. ומזה השורש בעצמו הוא עניין שבועת שקר, כלומר, נשבע לקיים דבר ולא קיימו, שנקראת שבועת ביטוי שבא עליה לב אחר בפני עצמו, בסדר, קדושים תהיו, כמו שנאמר, ולא תשבו בשמי לשקר. כי הנשבע בשם הגדול למור, דבר שהיה והוא יודע ששקר בפיו, הנה הוא מקל בעירת אלוקים, כי אומר בליבו שאין אמת. תעלם נשפתה, וכן הנשבע לעשות דבר, ואחר כך לא יעשנו, הנה הוא גם במורדי אור מחישי האמת, כפירוש נשבע הוא לפי דעתי, שגומר אדם בליבו ואומר בפיו, להיות מקיים אותו דבר שנשבע עליו ולא ישנה הוא לעולם. כמו שהשם ברוך הוא קיים לא ישתנה לעדי עד. וזהו שלשון השבועה יבוא לעולם בלשון נפעל, כלומר שנפעל בדבריו להיות קיים, כמו שאמר בקיומו ברוך הוא. ובעניין הנדר דרך אחר יש בו שהוא כמכניס דבר המותר בגדר האסור, וכאילו הוא אומר דבר פלוני שהוא מותר יהיה אסור עליו כקורבן שאסר השם. ואמרו זל במסכת נדרים, דווקא כשהוא נודר בדבר הנידר יהיה חל הנדר ולא בעניין אחר. שאם אומר הרי דבר פלוני אסור עליי כקורבן, כמו שאמרנו, בזה יחול הנדר. אבל אם יאמר כי בשר חזיר אין זה נדר, שהתורה אמרה כי ידור נדר. כלומר, כי ידור בדבר הנידר, וכן מי שיאסור דבר לחברו או על עצמו, כמו הדברים של קורבן שאסר לנו השם יתברך, כי עניין זה הוא, שהוא כאילו אומר דבר פלוני יהיה אסור עליו או על חברו, כמו הדברים של קורבן שאסר לנו השם יתברך, וזה העניין שיש בנו כוח, לאסור המותר לפי שהתורה לימדתנו בכך מדכתיב, כי לאסור איסר לא יחל דברו. ועניין זה דומה להקדש שמצינו בתורה שיש כוח ביד אדם, להקדיש את שלו בדברי פיו ויהיה אסור מיד לו ולכל העולם. כדכתיב איש כי יקדיש את ביתו קודש, וכמו כן, יש לו כוח על עצמו לאסור דברים על גופו. וזה מה שנאמר במסכת נדרים לעולם, בלשון הנדרים הרי עליי אופי לדיבור, כלומר שהוא מרחיק אותו דבר ממנו, וכוח יש לו לקשור עצמו באיסור אותו דבר, כמו שיש לו כוח בנכסיו לאוסרם. וזהו הדין והטעם בעצמו שהשבוע חלה על דבר שיש בו ממש, ועל שאין בו ממש, כי על גוף האדם טיפול השבוע, כלומר שגופו נתחייב לעשות אותו דבר, והרי הגוף יש לו ממש, אבל הנדר אינו חל, אלא על דבר שיש בו ממש לפי שהוא כמכניס דבר בגדר איסור שאר דברים, כלומר, דבר פלוני יהיה אסור עליו כגדר קורבן שהוא אסור עליו. ואם אין ממש במה שהוא מכניס תוך הגדר, לא עשה ולא כלום. דיני המצווה כגון כינויי שבועה שאמרו שהן כשבועה, ופירוש כינוי הוא לשונות הרבה שהן בין בני אדם, לפי המקומות כאין מה שאמרו במסכת נדרים, שבועתה, שקוקה וכו'. וכן דין עליו והרור אם הם כשבועה, ואומר לו בהזכרת השם, וכן ימין ושמאל, ודין פי וליבו שווין, ומה שלמדנו מדין זה דפי וליבו שווין דנודרים להרגין ולחרמין, כגון שיומר יאסרו כל פירות שבעולם עליו, אם יהיה כך וכך, ויהיה בליבו שלא יאסרו כי אם היום, ואף על פי שמן הסתם משמע לעולם, וכגון זה דווקא שאין דברי פיו סותרים לגמרי מחשבת ליבו, הותר לנו שנידור להרגין ולחרמין, ולא בצד אחר, ויתר רובי פירתיה בשבועות ובנדרים. המסכתות הכוונה, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בסחרים ונקיבות, ועובר עליה ונשבע על עמוד של שיש ושל זהב, או של זהב שהוא של אבן, או לבטל מצווה זו, או לעשות דבר שאין כוח אדם יכול לעשותו במזיד לוקה, ואף על פי שאין שם מעשה, לרוב חומר העניין חייבתו התורה מלכות, ובשוגג פטור בזו מקורבן, אבל בשבועת שקר, והוא הנקרא שבועת ביטוי, חייבה התורה קורבן לשוגג, כמו שנכתוב בעזרת השם במצווה קוף חב ג'. זוהי מצווה למד מתוך תרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י' א' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם לצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה עונשה של עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת והתשובה סופה להיחרף? שאלה שנייה, מדוע עדיף לאדם שלא לשמש תחת יתום ואלמנה והתשובה משום שדימתה מצויה? שאלה שלישית, למי נאמר הדין שאין להפסיק מהלימוד לצורך תפילה והתשובה לאנשים שתורתם אומנותם? שאלה רביעית, איזה דיון אין מפסיקים אפילו לקריאת שמה ומדוע והתשובה? דיון של עיבור החודש וכדי שלא יתקלקלו המועדות. שאלה חמישית, מהו דין אומן המוציא דברי אומנותו בשבת והתשובה? לרבי מאיר אסור מדי רבנן ולרבי יהודה אסור מדי אורייתא. השאלה האחרונה, כיצד יישב רב זעיר את הסתירה בברייתות לגבי זב? התשובה שהברייתא מחייבת את הזב שיצא בכיסו מדברת כשראה בית ראיות וצריך ללבוש את הכיס כדי לבדוק אם ראה פעם שלישית. הברייתא הפותרת מדברת בזב שכבר ראה 3 ראיות. אלה אמוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' א' במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ב באדר תש"פ, עיקר ותורף העניין, הוא תלמוד תורתנו בדף י"ב במסכת שבת. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"א עמוד א', 7 שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה הפותחת במילים לא יצא החיית במחתו, סמוך לחשיכה השם הישכח ויצא. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מכיוון שהמשנה הראשונה עסקה במלאכת הוצאה, מבארת משנתנו גזירות חכמים בעניין הוצאה בערב שבת, שמה יימשך לעשותה בשבת, ולאחר מכן מבארת מעשים נוספים האסורים בשבת משום גזירה. אומרת המשנה בדף י"א עמוד א', לא ייצא החיית במחתו, כשהמחת בידו בערב שבת סמוך לחשיכה, שמה מתוך דקות המחת לא ירגיש בה, וישכח וייצא אימה בשבת לאחר שיחשך, ומטעם זה גם לא יצא הלבלר הסופר בקולמוסו, אם קולמוסו בערב שבת סמוך לחשיכה. וזה למסקנת הגמרא לקמן בדף י"א עמוד ב', בשיטת רבה הוא כרבי מאיר, שהמוציא את המחת תחובה בבגדו אפילו בשבת, ואפילו אומן בדרך אומנותו פטור. וכאן שגזרו בערב שבת שמה יצא בשבת ויעבור על איסור תורה, היינו כשמוציאה בידו אבל לרב יהודה אומן המוציא את המחט תחובה בבגדו כדי חומנותו חיה, ולכן כאן אסור, אף אם הוציאה תחובה בבגדו. ולהבאי אסור לכל השיטות אף כשהמחט תחובה בבגדו. בתלמוד הירושלמי אמרו שסמוך לחשיכה הכוונה סמוך למנחה. כותב המאירי שהכוונה למנחה קטנה ומוסיף שיש מפרשים מנחה גדולה. והפרי מגדים, באור החיים סימן ריש נון בית כתב שסמוך לחשיכה היינו חצי שעה קודם חשיכה. כותב הביור הלכה, דהיינו קודם בין השמשות. ולכמן בדף י' עמוד ב' נחלקו אביי ורבא אם גוזרים גזירה לגזירה במלאכת הוצאה בשבת. לאביי שסובר שגוזרים גזירה לגזירה, מתפרשת כאן הגזירה במשנה שמה ישכח שהמחת אצלו ויוציאה בשבת. ואף שכשאינו יודע שהמחת אצלו אינו מתכוון להוציאה, ומבואר במסכת בבא קמא בדף חבב עמוד ב' שבאופן כזה פטור, משום שמלאכת מחשבת אסרה תורה ואסור רק מדרבנן, מכל מקום גזרו שמה יעבור על איסור דרבנן בשבת. ואילו לרבא שסובר שאין גוזרים גזירה לגזירה, צריך לפרש שמה ישכח להצניע את המחת עד שתיכנס לשבת, ואחר כך יזכור שהמחת אצלו, אבל ישכח שהוא שבת ויוציאנה. כך התוספות בדיבור המתחיל, שמה ישכח ויצא. והמאירי מוסיף בזה שרק כאן יש לחוש לשכחת שבת, שמחמת שרואה את המחת בידו יחשוב שהוא חול, אבל בלא זה אין לחוש שמה ישכח ששבת היא ויעשה מלאכות. ועוד מפרש המאירי שגם לרבא אפשר לומר שהחשש הוא שישכח את המחת, ואף שהוצאת המחת בשכחה זה רק איסור דרבנן. מכל מקום, כיוון שאם יזכור ששבת ושהמחת בידו חייף סקילה, אין זה נחשב גזירה לגזירה. ורק באופן שכשיעשה את המלאכה במזיד אינו איסור דאורייתא, נחשב הדבר גזירה לגזירה. והפני יהושע תמה לשון המשנה שמה ישכח וייצא, כיוון שיצא כבר עם המחת סמוך לחשיכה לרשות הרבים, היה לו לומר שמה ישכח ויכניסנו לרשות היחיד. כותב הפני יהושע שייתכן שכוונת המשנה היא שמה ישכח ויעבירנו 400 ברשות הרבים, ונקטה המשנה את הלשון ויצא, כמו שהמשנה בתחילת הפרק פותח את המסכת, נקטה לשון הוצאה, כיוון שכל הקירת חפץ ממקומו נקרא תוצאה, כאמור בגמרא לאל בדף ב' עמוד ב'. ומה שאכן לא חוששים שיכניסנו לרשות היחיד, כיוון שאין לחשוש לזה כל כך, משום שמרשות הרבים לרשות היחיד, יש שקר שישים לב לכך שעושה מלאכה, אבל במעביר ברשות הרבים עצמה, אין הקר. כמו שאומרים התוספות במסכת ראש השנה בדף חפתת עמוד ב' דיבור המתחיל שמה. אבל בספר הישר לרבינו תם, משמע להפך. הוא מביא שם סברה שחוששים להעברה יותר מאשר להוצאה. כיוון שהאיסור להעביר פחות ידוע, וכתב על זה שממשנתנו מוכח שיותר חוששים שמה ישכח וישוב, ויוצאים מחתו לרשות הרבים מאשר חוששים שיעבירנו ברשות הרבים. לאחר שביארה המשנה דברים שאסרו חכמים בערב שבת שמה יעשים בשבת, היא מבארת איסורים נוספים, שאסרו חכמים בשבת עצמה שמה יבוא לידי מלאכה דאורייתא. אומרת המשנה ולא יפלה, לא יסיר את הכינים מכליו מבגדיו. והגמרא לכמן בדף י"ב עמוד א' תבאר מהו האיסור וטעמו. ומה שנקט דווקא לא יפלה את בגדיו ולא נקט שלא יפלה את ראשו, כיוון שאדם אינו יכול לפלות לעצמו את ראשו, ולאחר מותר לפלות את ראשו, כיוון שמסקנת הגמרא לכמן בדף י"ב עמוד א' שטעם האיסור מחשש שמא יתה. אם ירצה להטות, ימנענו זה שמניחו לפלות ראשו. כך אומר רבי עקיבא איגר. אומרת המשנה ועוד גזרו שלא יקרא בשבת בספר לאור הנר שמא יתה את הנר, והוא הכלי שבתוכו השמן, ובפיו שבצידו מלמעלה נתונה הפתילה הבוערת, לקרב את השמן על הפתילה כדי שתדלק יפה ויתחייב משום מבעיר בשבת. ומה שלא אמר התנא את הטעם לאיסור הזה במשנה, כפי ששנה ברישה לגבי החיית שמא ישכח וייצא, ובסיפה נוקטת המשנה מפני הרגל עבירה, מסביר הפני יהושע מפני שבא לדקדק שאסור לעשות כן אף במקום שאין חשש שמא יתה, כגון כשהנר מונח במקום גבוה שתי קומות, גם שם אסרו, משום שלא חילקו חכמים כמבואר בגמרא לכמן בדף י"ב עמוד ב'. עכשיו מבאר את המשנה שעל אף האיסור לקרוא לאור הנר יש מקום שלא אסרו. באמת אמרו, שהמשנה אומרת באמת אמרו, הכוונה שכך ההלכה, כמבואר במסכת בבא מציע בדף סמך עמוד א', רש"י אומר שבאמת הכוונה שאין לערער על הדבר, ובתלמוד הירושלמי משמע שהחשיבו זאת כאילו זו הלכה למשה מסיני, אם כן באמת אמרו החזן המקריא את שבעה העולים לקריאת התורה בשבת, אם אינו יודע איכן צריך לקרוא מחר ביום שבת, רואה בליל שבת לאור הנר איכן התינוקות הילדים הלומדים אצל רבם קוראים, שהתינוקות קוראים לפי סדר פרשיות התורה, ועל ידי זה יידע את הפרשה שצריך לקרוא בשבת זו, אבל הוא לא יקרא. ולכמן בדף י"ב עמוד ב' מוסיף רש"י שעל ידי שראש הפרשה שגורה בפיו הוא נזכר בחולה ויכול לסייע לעולים לתורה לקרוא בנקודות והטעמים הנכונים. ורבינו פרחיה פירש בשמו של רש"י שהוא המוציא את הספר תורה בשבת בבית הכנסת, שיקראו בו שבעת הקרואים, וצריך לדעת איך ניתן להפסיק בפרשה ולחלקה לשבעה חלקים. רש"י כותב פירוש אחר שחזן הוא מלמד תינוקות שמותר לו לראות לאור הנר איכן יתחילו התינוקות לקרוא מחר ואיכן יסיימו. והתירו לעשות כן, כיוון שקריאות האלו של החזן אינן צריכות עיון רב. הרמב"ם בפירוש המשניות בייר שמותר למלמד תינוקות לראות שניים או שלוש תיבות איכן צריכים התינוקות לקרוא, שבכזה זמן קצר אין לחוש שמה יתה. והמאירי בפירוש הראשון בייר טעם היתר, מפני שהוא רק פושט גלילת הספר עד המקום שבו רוצה ללמדם, ומניחו לפניהם והם קוראים, וכיוון שהוא אינו קורא, אין חוששים שמה יתה הנר. ומה שהתינוקות קוראים לאור הנר, ניתן לומר שאכן הם קוראים באיסור ואין מוחים בידם. כך התוספות לקמן בדף י"ג עמוד א', דיבור המתחיל מי טבעי. והרמב"ם בפירוש המשניות והמאירי כותבים, שמותר להם לקרוא לאור הנר, כיוון שלא יבואו לעטות משום שאימת רבם עליהם. ואילו הירושלמי אומר טעם נוסף שהתינוקות מותרים לקרוא לאור הנר כיוון שהם רוצים שהנר ייחבא כדי שלא יטריחום לקרוא ואין לחוש כלל שהם יבואו לעטות. ולמה החזן עצמו לא יקרא? למרות שהתינוקות שומרים עליו, כיוון שאין אימתם עליו. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. מבאר את המשנה דין נוסף בעניין אחר שגזרו חכמים כדי להרחיק את האדם מעבירה דאורייתא. כיוצא בו עשו הרחקה אחרת לעבירה ואמרו לא יאכל הזב עם הזבה, אף שגם הוא טמא מפני הרגל עבירה שמא יבואו לידי עבירה, שמתוך אכילתם יחד עלול לבוא עליה, והזבה אסורה באיסור כרת. זב הוא איש שטומאה יצא מגופו, וזבה היא אישה שראתה דם ב-11 יום שבנידה לנידה. ואף שבזב וזבה התשמיש קשה לשניהם, והיה אפשר לומר שלא יבואו לידי עבירה, משמיעה המשנה שמכל מקום חוששים שמא יגבר יצרם על הקושי, ויבואו לידי עבירה, כך מסביר המאירי. וכל שכן אם הוא טהור לא יאכל עמה. והיינו בזמן חכמים שהכל אכלו חולין בטהרה, שגם בלא הטעם של הרגל עבירה דלהלן, אין לאכול עם נשים טמאות, כדי שלא יתמו את מאכלם. כמבואר לקמן בדף י"ג עמוד א', כך מסביר המהרש"א. והמאירי מבאר את הטעם, שכל שכן של הטהור אסור לאכול עם הזבה, כיוון שאין לו קושי בתשמיש, ובוודאי יש לחשוש שיבוא לידי עבירה, אלא שלא צריכו לגזור עליהם, כיוון שהיו נזרים בכך מחמת שהיו אוכלים חולין בטהרה. והבח מקשה על דברי רש"י, אם אף הטהור לא יאכל עם הזבה וכל שכן הוא, מדוע נקת התנא לא יאכל הזב עם הזבה? היה לו לומר בסתם לא יאכל עם הזבה. והלשון הזה כולל את כולם. הוא מתרץ שרצה להשמיענו מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר לקמן בדף י"ג עמוד א', עד היכן גברה הטהרה בישראל. ששנינו במשנה דווקא לא יאכל הזב עם הזבה, כיוון שלא הוא צריכו להזיר את הטהור על כך, משום שאכלו חולין בטהרה ונזהרו מלאכול עם הטמאה. זוהי המשנה שלנו, בדף י"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שתי שורות לפני סוף דף י"א עמוד א'. הגמרא מביאה משנה ומחלוקת המוראים בביאורה כדי להוכיח כאחת השיטות ממשנתנו. אומרת הגמרא תנן אתם שנינו שם במשנה במסכת העירובין בדף צדיתת עמוד א', לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויוציא ידיו וראשו ויוחס כלי וישתה ממנו ברשות הרבים, וכן לא יעמוד ברשות הרבים ויוציא ידיו וראשו ויוחס כלי וישתה ממנו ברשות היחיד, כי גזרו שמה ישכח שהוא שבת ויוציא את הכלי ויכניסנו אליו ויתחייב חטאת. והחשש הוא שמתחילה יעקור את הכלי על מנת להכניסו ולהוציאו, אבל אין לומר שהטעם הוא שמה לאחר שיעקור את הכלי כדי לשתות יתחרט ויוציאו או יכניסו, שהרי באופן זה לא עקר אותו מתחילה על דעת כך, ובאופן כזה פטור כאמור לאל בדף ה' עמוד ב', כך מסביר הריטב"א. והגמרא בעירובין שם בדף צדיתת מבארת שאף לחכמים הסוברים שמותר לעמוד ברשות היחיד ולטלטל חפץ העומד ברשות הרבים וכן להפך, ואין גוזרים שמה יביא את החפץ אליו, מכל מקום בחפצים הנצרכים לאדם הם מודים שגזרו בהם, ולכן כאן שצריך לשתות את המשקים גזרו שמה יביאם אליו לרשות שעומד בה. כך התוספות בדיבור המתחיל לא יעמוד אדם. ממשיכה המשנה שם במסכת עירובין ואומרת, אבל אם הכניס ראשו ורובו ורוב גופו למקום שהוא שותה מותר לשתות, שבאופן זה יש עיקר להזכירו ששבת היום, ואין חשש שיוציאו יכניס את הכלי למקום שהוא שם. ולמרות שהמשקים נבלעים במאב והם ברשות אחרת, אין זה נחשב עקירה ברשות הרבים והנחה ברשות היחיד, כיוון שמיד כשבולע את המשקים והם נכנסים לגרונו, הרי הם נחשבים מונחים, והרי גרונו נמצא ברשות שהוא שותה. כך תוספות בדיבור המתחיל לא יעמוד אדם ברשות הרבים. אבל התוספות במסכת עירובין, בדף חף עמוד א' דיבור המתחיל לא, מביאים שרשי ביאר שכיוון שנחים בפיו זה נחשב הנחה במקום פטור. ומוסיפים שם התוספות שאף שאין להעביר מרשות לרשות דרך מקום פטור, כאמור לאל בדף חת עמוד ב', היינו משום שבדרך כלל ניתן להעביר בלא להניח במקום פטור, וגזרו שמה יעשה כך ויעבור על הוצאה. אבל כאן שלא ניתן לשתות בלא להניח במקום פטור, לא גזרו. עוד דין נאמר שמה במשנה במסכת עירובין, וכן הדין גם בגת, כלי שדורכים בו ענבים ליין. מסתפקת הגמרא בדף י"א עמוד ב' מה הדין בקרמלית, ומביאה בזה מחלוקת המוראים. היא באה אליהו, הסתפקו בני הישיבה. קרמלית כגון בקעה, שמדי רבנן אסור להכניס ולהוציא אליה מרשות אחרת. מה היא? מה דינה לעניין לעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים? ולהכניס ראשו לתוכה ולשתות. אמר אביי, היא, אף היא כך דינה, כשם שעשרה המשנה לעשות כן ברשויות דהורייתא, כך גם קרמלית אסורה. ולמרות שזו גזירה לגזירה, כמה מבואר להלן בדברי רבה, לעניין הוצאה סובר הבעיה שגזרו גזירה לגזירה. וכל הראיות המובאות לדבריו להלן, עוסקות במלאכת הוצאה בשבת, אבל בשאר איסורים דרבנן, מודה הבעיה שלא גזרו, כמבואר במסכת ביצה בדף ג' עמוד א', שהבעיה עצמו אומר שלא גזרו גזירה לגזירה. כך התוספות בדיבור המתחיל אמר הבעיה. ואילו הרשב"א מבאר שבכל דבר כאין זה, אם לא הגזירה השנייה לא תעמוד הגזירה הראשונה, ולכן גזרו חכמים שתי הגזירות יחד והכל נחשב לגזירה אחת. ונציין שהתוספות במסכת העירובין בדף צדיחת עמוד א' דיבור המתחיל אלה מבארים שגם בהוצאה עצמה לא בכל האופנים סובר הבעיה שגזרו גזירה לגזירה. אלא דווקא באופנים מסוימים שבהם יש יותר טעם לגזור, כגון בשתייה שגזרו שמא יביא את הכלי אצלו, וכן במחת התחובה בבגדו דלהלן שיש לחשוש שמא יוציאנה משחשיכה. אומרת הגמרא רבה אמר קרמלית אינה אסורה כיוון שהיא גופה, הקרמלית עצמה אף אם יוציא מתוכה לרשות היחיד או לרשות הרבים, האיסור בזה הוא רק גזירה דרבנן. ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה? וכי אנו נעמוד ונגזור גזירה שלא להכניס ראשו אליה ולשתות לגדור שלא יעברו על גזירה דרבנן שלא להוציא כלי מקרמלית? לא. והטעם שגוזרים רק גזירה אחת שמה יעברו על איסור תורה ולא גוזרים גזירה לגזירה, וממה שנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק למד ושמרתם את משמרתי. דורשת הגמרא במסכת מועד קטן בדף ה' עשו משמרת למשמרתי, כלומר שחכמים יגזירו גזירות כדי לשמור שלא יעברו על איסורי תורה. מדויק מכך דווקא משמרת למשמרתי יעשו ולא יעשו משמרת למשמרת, כלומר שלא יגזירו גזירה לגזירה כדי שלא יעברו על גזירתם. אמר אביי מינה אמינה לה, מאיכן למדתי לומר שגם ברשויות דרבנן גזרו חכמים שמא יבוא להוציא מהם? דקטני שנינו במשנה שהבאנו במסכת העירובין וכן בגת, ויש לברר מהי גת, באיזה גת מדובר. היא רשות היחיד, אם מדובר בגת שהיא רשות היחיד, כגון שגבוה עשרה תפחים ורחבה ארבעה, ואמר התנא שאסור לעמוד ברשות הרבים ולשתות בתוכה, תנינה, שנינו כבר במשנה שלא יעמוד ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. היא רשות הרבים, ואם מדובר בגת שהיא רשות הרבים, כגון שאינה גבוהה אף לא שלושה תפחים, וכגון שדורסים עליה רבים, ואמר התנא שאסור לעמוד ברשות היחיד ולשתות ממנה, תנינה. גם את זה כבר שנינו במשנה, אלא לאו על כוחך מדובר בגת שהיא קרמלית, כגון שגבוהה משלושה ועד עשרה תפחים, ובזה אמרו שאסור לעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים ולשתות ממנה. הנה מבואר שגזרו גם ברשות דרבנן, שמא יבוא להוציא ממנה. ולמרות שאין קרמלית בכלים, כמו שלמדנו לעיל בדף ח' עמוד א', שמותר לטלטל מקופה שאינה גבוהה עשרה תפחים ורחבה ארבעה לרשות הרבים ולהפך, מכל מקום, כיוון שהגת מחוברת לקרקע, אינה נחשבת כלי. כך התוספות בדיבור המתחיל אלה. עכשיו מבאר את הגמרא כיצד דוחה רבה את הוכחת הבעיה ומבאר את כוונת המשנה באופן אחר. רבה אמר מה שאמר התנא וכן בגת אינו לעניין שבת, כי ברשויות דרבנן אכן לא גזרו גזירה לגזירה. אלא מה שאומר התנא וכן בגת לעניין מעשר, וכן אמר רב ששת שמה שאמר התנא וכן בגת הוא לעניין מעשר, ומבאר את הגמרא את שייכות הדין הזה לעניין מעשר. פירות הגדלים בארץ ישראל אינם חייבים במעשר עד שתיגמר מלאכתם ויכניסם לבית, ולכל פרי יש גמר מלאכה אחר. כמה מבואר במשניות במסכת מעשרות. וקודם גמר מלאכתם מותר לאכול ממחילת הרי בלא לעשר, אבל אכילת קבע אסורה מדרבנן גם קודם גמר מלאכה. דתנן שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ד' משנה ד', שותין יין כשהשותה מוטה על הגת ולא הוציא את היין אל מחוץ לגת, בין אם מזג את היין, דהיינו הוסיף להם מים כי היין היה חזק לשתות אותו לבדו, על החמין במים חמים, בין אם מזגו על הצונן במים קרים. ואילו המאירי מפרש שחמין היינו ששותה את היין בסעודה שאוכלים במאכלים חמים, שדרך בני אדם לשתות בו בדרך קבע, וצונן היינו ששותה את היין בסעודה שאוכלים במאכלים צוננים, שאין הדרך לשתות ביין בדרך קבע. ובכל המקרים הללו פטור ממעשר, כיוון ששתייה על הגת היא שתיית הרי, וקודם שהיין יורד מהגת לבור לא נגמרה מלאכת היין. הגת הוא הכלי שבקרקע שבו דורכים את הענבים ליין, וממנו היין יורד לבור שבו מונח היין עד שמעבירים אותו לחביות. וכאמור מותר לשתות ממנו הרי בלא לעשר. אבל אם הוציא את היין מן הגת, כיוון שאין בדעתו להחזיר את הנותר, הרי זו שתיית קבע ואסורה אף קודם גמר מלאכה בלא לעשר. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי אלעזר ברבי צדוק מחייב לעשר בכל אופן, משום שהמזיגה במים מחשיבה את השתייה והיא נחשבת לשתיית קבע החייבת במעשר. ואילו הרש מבאר את הטעם שחייב במעשר, שמה יוציא היין מחוץ לגת ותחשב שתייתו לשתיית קבע. והחכמים אומרים על החמין, אם מזג את היין במים חמים, חייב במעשר, שכיוון שמזגו במים חמים, אינו יכול להחזיר את היין הנשאר בכוס לגת, מפני שמים חמים מחמיצים את היין, וכיוון שאינו יכול להחזירו, נמצא שמזגו על דעת לשתות את כולו. וממילא, שתייתו נחשבת שתיית קבע. אבל אם מזג את היין על הצונן במים צוננים, פטור ממעשר, מפני שאם ירצה הוא מחזיר את המותר לגת, ולכן שתייתו נחשבת שתיית הרי, ולעניין זה אמרה המשנה, וכן בגת, שאף למי שסובר שיתירו לשתות על הגת בלא לעשר, היינו לרבי מאיר שיתיר זאת בכל אופן, או כחכמים, וכשמזגו במים צוננים, גזרו שלא יעמוד חוץ לגת וישתה בגת, אלא אם מכניס ראשו ורובו לגת. ומאותו טעם האמור לעניין שבת, שרק אם רובו בגת, אין חוששים שמא יוציא את היין אל מחוץ לגת, ואז תיחשב שתייתו לשתיית קבע שחייבת במעשר. מקשה הגמרא על רבא ממשנתנו, תנן שנינו עכשיו במשנה אצלנו, בדף י' עמוד א', לא ייצא החיית במחתו סמוך לחשיכה, שמא ישכח וייצא, מה אליו, האם לא מדובר, תתחובה לו המחת בבגדו, שאף אם יוציא אינה, כשכבר יחשך אין בזה איסור דאורייתא, שהרי אין דרך הוצאה בכך, אלא אסור רק מדרבנן, הנה מבואר, שגזרו באיסורי שבת, אף משום איסור דרבנן. ותרץ רבא, לא, אין מדובר שתחובה בבגדו, אלא דנקית לבידי, מדובר שהוא מחזיק את המחת בידו, והגזירה היא שמא ישכח ויוציאנה בשבת כשהיא בידו ויעבור על איסור תורה. דהיינו, אם יעמוד לנוח לאחר חשיכה, שאז כשיוצא מרשות לרשות יש עקירת גופו ועקירת חפץ, אבל בלא זה, גם בשבת אין זה איסור מן התורה, כיוון שלא עקר באיסור. כך הרן. מביאה הגמרא ראיה לאביי, תשמע בו ושמע ראיה מברייתא, נאמר בה לא יצא החיית במחתו התחובה לו בבגדו. מה אליו האם לא מדובר בערב שבת, ואסרו זאת משום גזירה שמא יבוא להוציאה בשבת, אף שבאופן זה הוא אסור רק מדרבנן, הנה מבואר, שגוזרים גזירה לגזירה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין מדובר בערב שבת, אלא קיטניה היא, איזה אופן שנינו את הברייתא הזו, כשמוציאה בשבת עצמה. ובעצם גזרו חכמים רק גזירה אחת שלא להוציא מחת התחובה בבגדו בשבת, שמא יבוא להוציאנה בידו בשבת ויעבור על איסור תורה. מקשה הגמרא עוד על רבא, והתניא הרי שנינו בברייתא לא יצא החיית במחתו התחובה בבגדו בערב שבת עם חשיכה, הנה מפורש, שגזרו באופן זה גם בערב שבת שמא יעשה איסור דרבנן בשבת. תרץ את הגמרא, אמני ברייתא זו כשיטת מי היא? כשיטת רבי יהודה היא, דאמר, אומן המוציא חפץ בשבת כדרך אומנותו, דהיינו כדרך שיוצא לפעמים בכל חייו חטאת, כיוון שעבר על איסור הוצאה מדאורייתא. ולשיטתו חיית המוציא מחת התחובה בבגדו בשבת חייו, כיוון שדרכו בכך, ולכן גזרו בזה חכמים שלא לצאת כך סמוך לחשיכה, שמא ישכח ויוציאנה משחשיכה ויעבור על איסור תורה. נתניה, כפי ששנינו בברייתא לא יצא החיית בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים במחתו התחובה לו בבגדו, וכן לא יצא הנגר בקיסם ארוך ושווה כאין סרגל שמונח באוזנו, ולא יצא הסורק בגדים במשיכה בחוט שמונח באוזנו, ולא יצא הגרדי ההורג בעירה בצמר שמונח באוזנו, ולא יצא צבא, בדוגמה צמר צבוע בצבעים שמונח בצברו, שמראו ללקוחותיו לבחור את הצבע שירצו, ולא יצא השולחני פורט המטבעות בדינר שמונח באוזנו. וכל אלו לא היו יוצאים בהם תמיד באופנים הללו, אלא היו אוחזים אותם ביד, ורק כשהיו האומנים יוצאים לשוק, היו יוצאים כך, כדי שיכירו מאיזו אומנות הם ויזכרו למלאכתם. ואם יצא כל אחד מהם בצורה הזו, פטור מחטאת, כיוון שאין זו דרך הוצאה. ואישה שיצא במחת נקובה, תחובה בבגדה, שנאמר לכמן בדף סמך ב' שחייבת חטאת, וכן מה שאמר רבי מאיר במסכת כריתות דף י' ג' עמוד ב' שמוציא מאכל בשבת בפיו חייב חטאת, היינו משום שכך הוא דרך הוצאתם הרגילה. כך תוסד דיבור המתחיל, ואם יצא פטור. אז אם כן, אם יצא כך אחד מכל אילו פטור מחטאת, כיוון שאין זה דרך הוצאה, אבל אסור מדרבנן לעשות כן. אילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אומן המוציא דרך אומנותו, כגון אחד מהאומנים הללו שהוציא באופן האמור בו חייב חטאת, אף שאין דרך שאר בני אדם להוציא כך, כיוון שדרכו של האומן בכך, הרי זה כדרך הוצאה אצלו, ושאר כל אדם שהוציא באחד מהאופנים הללו פטור, כיוון שאין דרכו להוציא כך. נמצא שלאביי ניתן להעמיד את דין המשנה שלא יצא החיית עם אחתו בערב שבת, אף במחת התחובה בבגדו, שאף אם יצא כך בשבת יעבור רק על איסור דרבנן ולא על איסור מן התורה. לשיטת רבי מאיר או לרבי יהודה, אם אינו יוצא לאומנותו, שאז אין דרכו להוציא באופן הזה, כיוון שאין זה הוצאה כדרכה. מכל מקום בדינים אלו גזרו חכמים אף מחשש שמא יעבור על איסור דרבנן. ולרבה, לדעת רבי מאיר המשנה אסרה רק לצאת עם המחת כשהיא בידו, שאם יצא כך בשבת יעבור על איסור דאורייתא, ולכן גזרו חכמים שלא יצא כך בערב שבת מן החשש הזה. אבל כשהמחת בבגדו אין איסור לצאת בערב שבת, כיוון שגם בשבת אין בכך אלא איסור דרבנן, ולא גזרו חכמים גזירה לגזירה. ולדעת רבי יהודה שאומן דרך אומנותו חייב, גזרו גם כשהמחת תחובה בבגדו, כיוון שאם יוציא כך בשבת, יהיה חייב. מביאה עכשיו הגמרא שתי ברייתות הסותרות זו את זו בדין הוצאה, והגמרא רוצה לתלותן במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. תני חדה שנינו בברייתא אחת, לא יצא הזב לרשות הרבים בשבת בכיסו, בכיס מבד הקשור לעמתו כדי לקבל את הזיבה, ואם יצא אימו פטור מחטאת, אבל אסור מדרבנן. ותני עידך שנינו בברייתא אחרת, לא יצא הזב בשבת בכיסו, ואם יצא אימו חייב חטאת. דהיינו שזה אסור מדאורייתא. מיישבת הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא, הברייתא שפטרה כשיטת רבי מאירי שסובר, שאף אם דרכו של אותו אדם בכך, כיוון שאין דרך שאר אנשים להוציא כך פטור, הברייתא שחייבה כשיטת רבי יהודאי, שכיוון שדרכו להוציא כך בחול, חייב. מקשה אביי על דברי רב יוסף, אמר לי אביי לרב יוסף, אימור דשמת לרבי מאיר, מה שניתן לומר ששמעת לרבי מאיר שפטר מחטאת, היינו רק במידד אליו, היינו אורחי, בדבר שאין דרכו בכך, כגון כל הדברים השנויים בברייתא. שדרך הוצאתם היא רק ביד, וגם האומן אין דרכו להוציא באופן אחר, אלא כשרוצה להכריז על אומנותו. אבל במידה דהיינו אורחי באדם שדרך הוצאתו היא רק באופן הזה, כגון זו היוצא עם כיסו, משם התלי, וכי שמעת שרבי מאיר פתר גם בזה? ומוכיח הבא ידע ורב, די לא תאים האחי, שאם לא תאמר כך שרבי מאיר מודה, שחייב כאשר דרך הוצאתו רק באופן זה, אלא תאמר שרבי מאיר פותר כל שאין זה דרך הוצאת שאר האנשים, אף שהאדם זה דרכו, אלא מעתה יש להקשות. הדיוט שאינו אומן ואינו יודע לעשות כדרך האומנים, שחקק כמידת קו בבקעת בחתיכת עץ בשבת, לרבי מאיר הסובר לגבי הוצאה שחייבים רק כשהוציא כדרך כל העולם, והוא הדין בכל המלאכות רק כשעושים כדרך המלאכה חייבים, אחי נמי, האם גם פה נאמר דלא מחייב, שמכיוון שאין דרך חקיקה של האומנים בכך, אלא דרך האומן לחקוק שלושה קבים, אז הוא אינו חייב חטאת משום תיקון כלי? משום מלאכת מכה בפטיש? אם כן, לרבי מאיר לא יהיו חייבים אלא האומנים, שרק הם עושים את המלאכה כדרכה, והרי זה לא ייתכן לומר שהדיוט יהיה פטור, שהרי מלאכה גמורה היא. וודאי גם הדיוט הבונה בית בשבת יהיה חייב. אלא ודאי גם הדיוט שחקק קו יהיה חייב, כיוון שכל דרך חקיקתו כך, מפני שאינו בקי בחקיקה, אם כן הוא עדי לגבי זו. כיוון שכל דרך הוצאת הכיס שלו היא באופן זה, חייב, למרות ששאר האנשים אינם יוצאים באופן הזה. לאחר שדחה הבאי את יישובו של רבי יוסף והוכיח שגם לרבי מאיר זב חייב על הוצאת כיסו, מיישב רב אמנונה את סתירות הברייתא באופן אחר. אלא אמר רב אמנונה לא קשיא. סתירת הברייתא אינה קשה. כאן בברייתא שחייבה מדובר בזב בעל שתי ראיות, שראה שתי ראיות בלבד, שצריך את הכיס כדי לבדוק אם הוא רואה ראייה שלישית ואז יהיה חייב בקורבן כזב גמור, וכיוון שצריך לו הרי זה נחשב דרך הוצאה ולכן חייב על הוצאתו בשבת. כאן הברייתא שפטרה מדברת בזב בעל שלוש ראיות. ששוב לא צריך את הכיס משום שהוא כבר זב גמור. וכיוון שאינו צריך לו, אין זו דרך הוצאה ולכן פטור. רק נציין את דיני הזב, זב שראה זוב פעם אחת נעשה תמי תאומת ערב, דהיינו שטובל מיד ותמי רק עד הערב וניתר. ראה שתי ראיות, בין ביום אחד בין בשני ימים רצופים, נעשה תמי שבעה ימים וצריך לספור שבעה ימים נקיים, שלא רואה בהם זיבה וטובל ביום השביעי, ואם ראה שלוש ראיות, בין ביום אחד בין שלושה ימים רצופים, דינו כזב בעל שתי ראיות, אלא שצריך אחר התבילה להביא קורבן שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. מקשה הגמרא, מה ישנה במה שונה דין זב בעל שתי ראיות דחייב על הוצאת כיסו בשבת? משום דמיבה אלי שצריך את הכיס לבדיקה, אם ראה הראייה שלישית, שיתחייב בקורבן ולכן זו דרך הוצאתו. הרי זב בעל שלוש ראיות נמי מיבה אלי לספירה, גם הוא צריך את הכיס לספירה של השבעה ימים נקיים, דהיינו לברר. שאותו יום עבר עליו בנקיות, שאם יראה פעם נוספת בתוך הימים הנקיים, יסתור את כל הימים שמנה, ויצטרך למנות שבעה ימים נקיים אחרים, כי הימים הללו צריכים להיות רצופים בנקיות, שלא תהיה תומת זיבה מפסיקה ביניהם. וכיוון שצריך לכיס, הרי זו דרך הוצאתו והתחייב עם הוציאו בשבת. ותרץ את הגמרא לא נצרכה לו, וצריכה הברייתא לפתור בזב בעל שלוש ראיות, אלא לבוא ביום. באופן שבאותו יום השבת ראה את הראייה השלישית, שגם אם לא יראה שוב באותו יום, אינו יכול להתחיל לספור ביום הזה את שבעת הימים הנקיים, שהרי כבר ראה באותו יום. וממילא גם אם יראה עוד ביום זה, אין זה מוסיף על תומתו, ולכן הוא אינו צריך את הכיס ופטור על הוצאתו. אם כן, לפי זה ניתן היה להעמיד את שתי הברייתות, בזב בעל שלוש ראיות, והברייתא שפטרה עסקה כשאינו באותו יום שראה את הראייה השלישית, שאז הוא צריך את הכיס, ואילו הברייתא שחייבה עסקה כשהוא באותו יום שראה את הראייה השלישית. אלא שנוח לגמרא להעמיד את שתי הברייתות באותו יום שראה, אף שצריכה להעמיד בשני מיני זווים. כך מסביר המהרש"א. מקשה הגמרא, ועמי בא אלי שלא יתנפו כאליו, והרי גם באופן שהזב אינו צריך את הכיס לבדיקה או לספירה, מכל מקום הוא צריך את הכיס כדי לקבל את הזיבה ולשמור, שלא יתלחלחו בגדיו מהזיבה, ואם כן לעולם זו דרך הוצאה וצריך להתחייב על הוצאתו. שואל הריטב"א, אדרבה, הרי זה כמלבושו של זב יהיה מותר לצאת בזה, כאישה שהכינה מוך להניח במקום נידתה שמותרת לצאת בו כמבואר לכמן בדף סמכדל את עמוד ב', תרץ הריטווה, שם מדובר במוח המעודק יפה, וגם צריכה לו כדי שלא יצער אדם את גופה, ולכן נחשב לה למלבוש. אבל כאן, הזב רק רוצה להציל את בגדיו מלכלוך, ואינו צריך אותו לגופו. ולכן מקשה הגמרא, שצריך להתחייב על הוצאתו. תרץ את הגמרא, אמר רבי זעירא, ברייתא תהילו. היי תנא הוא נשנו כדברי תנא זה דאמר, שכל דבר שבא רק להצול, להציל ולשמור מטינוף, לא כחשי ואינו נחשב אצל האדם. ולכן המוציא כיס לשמור הנקיות בגדיו מן הזיבה, כיוון שאינו מחשיבו, אין זו דרך הוצאה אצלו ופטור. ואף שדרכו בכך, כיוון שאינו רוצה בהוצאת הכיס, אלא לשם הצלה מן הלכלוך, אין הוצאתו נחשבת דרך הוצאה, שהרי הגמרא מוכיחה את הסברה הזאת לכמן, מדין הקופה כערה לכותל בשביל שלא יתקלקל ממאה גשמים, שאז המים אינם בכלל וחיותן. ושם, אף שרוצה שיפלו המים כשהם רחוקים מן הכותל על ידי הקערה, כיוון שאינו רוצה בכך אלא כדי להציל את הכותל מן המים, ולא מפני שרוצה במים עצמם, אין מחשיבים זאת לרצון כדי שבכך יוכשרו הפירות שהמים נופלים עליהם. אחר כך, כמו כן, אין מחשיבים הוצאה כדרכו באופן שאינו רוצה אלא להציל מן הלכלוך. כך תוספות בדיבור המתחיל, כל הצולי תינוף לא ככה אשיב. ומביאה הגמרא את דברי התנא, דתנן שנינו במשנה במסכת מכשירין פרק ד' משנה ג', הקופה קערה. המניח קערה הפוכה על הכותל שיורדים עליו גשמים עם עשה כך בשביל שתודח שתשתף את התנקי הקערה במאה הגשמים. הרי זה בחיותן, נתקיים במים הללו הפסוק וחיותן, כלומר, נחשב שרצה במים והחשיבם, ואם אחר כך ינתנו מים אלו על פירות יכשירום לקבל תומה. ונסביר, לשון הפסוק הוא וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. כלומר, זרע שגדל בקרקע אינו מקבל תומה, אלא אם באו עליו מים לאחר שנתלש. וכיוון שהכתיב במילה יותן הוא בלי וב, כאילו כתוב וחייתן מים וקריאתו כי יותן, דורשת הגמרא במסכת בבא מציע, בדף רב ב' עמוד ב', שגם מים הנופלים מעצמם על הזרעים מכשירים אותם לקבל תומה כמשמעות הקריאה יותן. מכל מקום אינם מכשירים אלא אם כן ניתנו ברצון האדם. דהיינו, שכשידע בנתינתם רצה בהם כמשמעות הכתוב ייתן. ובמסכת מכשירים שנינו, שכל משקה שבתחילתו ניתן לרצון האדם, דהיינו שרצה בו לאיזה תשמיש, אף שבסופו כשניתן על הפירות לא ניתן ברצון, הרי זה בכלל בחיותן. ומכשירים המים הללו את הפירות לקבל תומה. לכן כאן, כיוון שהחשיב משקים אלו וגילה דעתו שצריך אותם, אף שאחר כך בנפילתם על הפירות אינו רוצה בכך, הוכשרו הפירות לקבל תומה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם יניח את הקערה הפוכה על הכותל רק בשביל שלא ילקה הכותל, שלא יוזק הכותל ממי הגשמים, דהיינו להצילו מלכלוך המים, אינו בכלל וחיותן. אין זה נחשב שרצה במי הגשמים שיחשב בכלל הפסוק וחיותן, שניתן לרצונו. ואם נפלו אחר כך על פירות, הם אינם מכשירים אותם לקבל תומה. הנה מבואר, שאם רוצה בדבר רק כדי להציל מן הלכלוך, אינו נחשב לרצון. גם כאן, הוצאת הכיס כדי להציל את בגדיו מלכלוך הזיבה, אין לזה חשיבות, וממילא אין זו דרך הוצאה אצלו ופטור. מקשה הגמרא מדמי, וכי הנידונים בשני העניינים דומים זה לזה, הרי אתם שם בקופה קערה לכותל כדי שלא יוזק. לא קבעי לו להני משקין כלל. הוא לא רוצה במשקים הללו בכלל, וברצונו לא היו יורדים גשמים. ואף אם נאמר שכפיית הקערה חשובה לו להציל את הכותל, וכשרוצה להציל מלכלוך מחשיב את הדבר מכל מקום, כדי שהמים יוכלו להכשיר, אנחנו צריכים שתהיה לו חשיבות במים. אילו כפיית הקערה מגלה שאינו רוצה בהם, אבל אחר כאן בהוצאת כיס הזב בשבת, אם כשרוצה להציל מלכלוך מחשיב את הדבר, הרי לעניין מלאכת שבת אנחנו מקפידים על חשיבות ההוצאה והזבים, קבעי לו אולי כיס לקבול לבי זיבה. הם צריכים את הכיס הזה כדי לקבל בו את הזיבה ולהציל את בגדיהם אל הלכלוך, וממילא הוצאת הכיס חשובה להם. אם כן, צריכים להתחייב עליה. מסיים את הגמרא את הקושיה, ואם מכל מקום רצונך לדמות את עניין יציאת הזב בכיסו להכשר פירות וזרעים, הלא דמיה אלא לסיפה. אין לדמותו אלא לסיפה של המשנה ששנינו לאחר מכן במסכת מכשירים פרק ד' משנה ה'. הריבה, דהיינו קערה שנתנה כדי שירד דלף לתוכה, מי גשמים הדולפים לבית ירדו לתוך הקערה, מים הניתזים ממנה למרחוק והניצפין, הצפים על גבה כשהיא מלאה ונשפחים לחוץ, והמים שבתוכה, הרי זה בחיותן, ומבואר שגם באופן שנתן את הקערה כדי להציל מלכלוך מי הגשמים, אם לא הפכה אלא הניחה לקבל את המים, אף שאינו רוצה את המשקים כלל, מכל מקום גילה דעתו שחשובים אצלו, אז גם כאן, אף שאינו רוצה את הזיבה, שהרי מצטער ממנה, כיוון שרוצה את הכיס לקבל בו את הזיבה, הרי יחשיב את ההוצאה הזו וראוי שיתחייב. כלומר, כיוון שמקבל את הזיבה, אף שמקבלה רק כדי להציל את בגדיו מן הלכלוך, מחשיבה הקבלה הזו להיות כדרך הוצאה, כמבואר במשנה שקבלת מים בקערה, אף כדי להציל מן הלכלוך, נחשבת לרצון. ורק בקופה את הקערה שמשליך את המים כדי להציל את הלכלוך, זה לא נחשב לרצון. כך הסבר התוספות בדיבור המתחיל, כל הצול לתינוף, לא כך אשיב. ולפי זה, נדחה יישוב סתירת הברייתות עם זו היוצא בכיסו חייו ופטור. שהתירוץ חילק בין זו בעל שתי עיריות לזו בעל שלוש עיריות, שהרי גם זו שראה שלוש עיריות צריך את הכיס לשמור על בגדיו. ונחשב דרך הוצאה, ואם כן שוב קשה סתירת הברייתות, אלא מיישבת הגמרא את סתירת הברייתות באופן אחר. אביי ורבא דאמרית הרוויו הסבירו שניהם לא קשיא. סתירת הברייתות אינה קשה. הברייתא שחייבה שיטת רבי יהודאי, שסובר שגם מלאכה שאינה צריכה לגופה שברצונו לא הייתה נעשית ואינו צריך לעיקר המלאכה, כגון כאן שרצונו שלא תהיה לו כלל זיווה ולא היה צריך לצאת עם הכיס מכל מקום חייב עליה, והברייתא שפטרה שיטת רבי שמעוני, הפוטר במלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן זו היוצא עם כיסו שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור. ונציין שמחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון היא במשנה לקמן בדף צדיק ג' עמוד ב' במוציא את המת במיתה. לשיטת רבי יהודה הוא תנא קמא, חייב על כך אף שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה, דהיינו שברצונו לא היה כאן מת כלל ואינו מוציאו מחמת שצריך לעצם ההוצאה אלא כדי לסלקו מעליו. ולרבי שמעון פטור. ואילו התוספות לקמן בדף צדיק ד' עמוד א' דיבור המתחיל רבי יהודה מבארים בשם רי באופן אחר, מה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה? דהיינו כשעושה מלאכה ואינו צריך לאותו צורך, כן שהיו צריכים לאותה מלאכה במשכן. שכן הצורך שהייתה המלאכה נעשית עבורו במשכן, הוא גוף ושורש המלאכה, ולכן הוצאת מת שאינו צריך את המת עצמו כשמוציאו, ובמשכן היו צריכים את גוף הדבר שהוציאו, היא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולפי זה גם ביארו התוספות את סוגייתנו, שיציאת הזב בכיסו, שצריך לו שלא יתלכלכו בגדיו, נחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, כיוון שאינו צריך את הכיס עצמו, ואף אם צריך לו למנות את ראיותיו או את הימים הנקיים, מכל מקום אינו צריך את היציאה בו, שהרי יכול להשתמש בו אף כשיושב במקום אחד, ואינו יוצא. ויה גמרא ברייתא, בעניין הוצאה בערב שבת סמוך לחשיכה שנידונה במשנה. תנא דבי רבי ישמעאל שנה, תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל ברייתא, יוצא אדם מעוטר בתפילין בערב שבת עם חשיכה סמוך לחשיכה ואין חוששים, שמא יצא בהם לאחר שיחשך. מבארת הגמרא מה איתם, מה מהו הטעם שלא חוששים לכך. כיוון דאמר רבא בר אבונה, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, כדי שלא יסיח דעתו מהם. כי אם יסיח דעתו מהם, יש לחשוש שמא יפיח בהם. ועוד טעם, כדי שיזהר שלא ייפלו לארץ וירמסם ברגליו. ולמדים זאת בקל וחומר מציץ. ומה ציץ המונח על מצחו של כהן גדול, שאין בו אלא הזכרה אל השם, השם אחת, שהיא קודש להשם, אמרה תורה והיה על מצחו תמיד. והרי כבר נאמר בתחילת אותו פסוק, מקום נתינת הציץ והיה על מצח הארון, ולכן דורשים מאיתור הפסוק, שלא ישיח הכהן הגדול לדעתו ממנו, ולכן צריך למשמש בו כשהוא על מצחו. תפילין שיש בהם בפרשיות שבתוכם מזכרות הרבה, שמות של שם השם הרבה, על אחת כמה וכמה שם הניחם, אסור להשיח דעתו מהם, ואיל כך כיוון שצריך למשמש בהם כל שעה, וגם עכשיו בערב שבת מבעוד יום ממשמש בהם, מתקרדה חירלו, זוכרו שמונחים הם עליו ויפשתם קודם כניסת השבת. והמשמוש בתפילין גורם לו גם שיזכור את כל המוטל עליו, דהיינו להורידם קודם החשיכה, שאדם שליבו פונה לדברי חול אינו רגיל למשמש בתפילין. ואף שהאיסור לצאת עם תפילין בשבת הוא מדרבנן שערי דרך מלבושם, כאמור לקמן בדף סמך א' עמוד א', מכל מקום, אלמלא שהיה ממשמש בהם אסור היה לצאת עמהם גם בערב שבת עם חשיכה, שמה ישכח ויצא משחשיכה. ואפילו לרבה שלא גוזר גזירה לגזירה, מכל מקום כאן, גם לרבה היו גוזרים שכיוון שדרך מלבושם אין רגילים לפושטם כשיוצאים לחוץ, וקרוב לוודאי שיבוא לצאת בהם בשבת. כך אומר הרמב"ן. ויה הגמרא עוד ברייתא, בעניין הזהירות מאיסור הוצאה בשבת. תניא שנינו בברייתא חנניה אומר חייב אדם למשמש בבגדו בערב שבת עם חשיכה, סמוך לחשיכה, ופה אין הכוונה כמו סמוך לחשיכה שנאמר במשנה לגבי לא יצא חייד במחתו שהוא חצי שעה קודם חשיכה, אלא פה זה ממש לפני חשיכה שאז קרוב לוודאי שיצא בהם בשבת, שלא יהיה כרוך בבגד שום דבר, דהיינו שמה נגרר חפץ על בגדו בלי כוונה, אבל אין לחשוש שמה ישכח חפץ בכיסו שרי לכל אחד בגדי שבת המיוחדים לשבת. אז אם כן חנניה אומר חייב אדם למשמש בבגדו בערב שבת עם חשיכה סמוך לחשיכה שלא יהיה כרוך בבגד שום דבר כדי שלא יבוא להוציאו בשבת. אמר רב יוסף הלכתה רבתי לשבת, יש בהלכה זו דבר גדול להפרישו מאיסור שבת. אומרת הגמרא שנינו במשנה לא יפלה לא יסיר את הכינים מקהיליו מבגדיו. מסתפקת הגמרא לאיזה זמן נאמר האיסור ומה טעמו, היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. האם הדין שלא יפלה את קהיליו מכינים הוא אף ביום והטעם שגזרו בזה שמה יערוג אותם? ורבי אליעזר, איזו שיטת רבי אליעזר דתניה שנינו בברייתא, אמר רבי אליעזר ההורה קינה בשבת חייב חטאת כאילו הורג גמל שהוא גדול מאוד. משום מלאכת שוחט שאסורה משום נטילת נשמה. ומה ששנינו במשנה ולא יקרא לאור הנר, ומחשש שמא יתק, כלומר, מה ששנינו במשנה לאור הנר נאמר על הדין שלא יקרא בלבד או דילמה, או שמה נאמר תרוויו, שני הדינים, גם לא יפלה קהילה וגם לא יקרא, נאסרו מחמת שמה יתת הנר, לראות טוב יותר, ולאור הנר נאמר על שניהם, ושניהם נאסרו רק בליל שבת, אבל ביום שאין חשש כזה מותר. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא אין פולין. כלים מקינים ואין קוראים בספר לאור הנר, משמע שלאור הנר נאמר גם על אין פולין. הנה מבואר שדין זה נאמר במשנה על הלילה וטעמו מחשש שמא יתה את הנר. אבל דוחה הגמרא את הראיה ואומרת מיעלימא ממתניתין, וכי דיוק זה יותר חזק מן הדיוק שנאמר במשנה, גם בה כתוב לבסוף לאור הנר, ומכל מקום אנחנו מסתפקים. שמה זה נאמר רק על הדין האמור בסיפה שלא יקרא, ולא על הדין האמור ברישה שלא יפלה. גם כאן בברייתא יש לומר שלאור הנר נאמר רק על הסיפה שאין קורין, אבל הדין שאין פולין הוא גם ביום שמה יהרוג. פושטת הגמרא את הספק מברייתא אחרת, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא. אין פולין לאור הנר ואין קורין לאור הנר. אילו מן 18 ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, כשעלו חכמים לבקרו. והדברים נתבארו לאלן בדף י"ג עמוד ב' במשנה ובסוגיות שלאחריה. מוכיחה הגמרא שמאמינה המוכח מברייתא זו שמפורש בה בשתי ההלכות לאור הנר, דתרוויו שתי ההלכות הללו. ואף האיסור לפלוט בגדיו נאסרו בלילה לאור הנר מחשש שמא יתה. מסיכה הגמרא שמאמינה אכן יש ראיה לכך מן הברייתא. מבארת הגמרא דבר נוסף האסור לעשות לאור הנר בשבת. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, אפילו להבחין, לבדוק ולהבדיל בין בגדו לבגדי אשתו אסור לאור הנר, מחשש שמא יתה, כיוון שדרכם הייתה שהיו בגדיהם דומים אילו לאילו. כך תוספות בדיבור המתחיל אפילו. ורב המקביל את האיסור הזה אמר רב הלא אמרן, לא אמרנו שאיסור יש בדבר אלא בבגדים דבני העיר מחוזה, עירו של רבה, שמפונקים מבינם עושים מלאכה, ומשום כך בגדיהם רחבים כשל בגדי נשים. וצריך לעיין בהם כדי להבחין בבגדו לבגדי אשתו. אבל הבגדים דבני חקלייתה של אנשי הכפרים שהיו עוסקים במלאכת השדה, מידי ידי, ניכר ההבדל בין בגדי הגברים לבגדי הנשים, כיוון שבגדי הגברים צרים שלא יפריעו למלאכתם, בגדי הנשים רחבים, ואין צריך לעיין כדי להבחין בהבדל ביניהם, ולכן מותר לעשות זאת לאור הנר. עוד מוסיף רבה, והבגדים דבני מחוז הנמי לא אמרן, גם לא אמרנו שאסור, אלא בבגדים דסקיינות שצרים הם במקצת, וכיוון שבגדי הגברים של בני מחוז המעונגים רחבים הם קצת, הרי הם דומים אילו לאילו, ועל כן גוזרים שמה יתת הנר כדי להבחין ביניהם טוב יותר, אבל בבגדים די ילדות שרחבים מאוד, אין בגדי האנשים דומים לבגדיהם, ומידי ידי ניכר להיטב ההבדל ביניהם, ומותר להבחין ביניהם לאור הנר. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא בעניין פליית בגדים ודבר נוסף האסורים באופן מסוים גם בחול משום כבוד הבריות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא אין פולין קינים מן הבגדים בימות החול ברשות הרבים מפני הכבוד של העוברים ושבים שם שלא ימאסו משום כך. כיוצא בו אמר רבי יהודה ואמרי לה ויש אומרים שאמר זאת רבי נחמיה אין עושים אפי כתבזין דבר המביא להקאה ברשות הרבים מפני הכבוד. ובמילה אפי כתבזין כלולות שלוש תיבות אפי כתפי זין. פירושו, להוציא את האוכל המיותר מהגוף, אומר רש"י. חוזרת הגמרא לעניין פליית בגדים בשבת ומביאה ברייתא בזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המפלה את קהיליו המסיר את הקינים מבגדיו בשבת מולל, לוחץ בין אצבעותיו את הקינים להטיש כוחן שלא יחזרו אליו וזורק אותנו בלבד שלא ימלול בדוחק, עד שיערוק שאסור להרוג קינים בשבת. אבל הוא סובר שאיסור זה הוא רק מדי רבנן ולכן לא גזרו על המלילה שמה יערוג. אבא שאול אומר נוטל את הקינים מבגדו וזורק אותנו בלבד שלא ימלול, שאם ימלול יש לחשוש שמה יהרוג ואסור מדאורייתא להרוג קינים בשבת. כשיטת רבי אליעזר שהובא לעיל הסובר שהורג קינה בשבת חייב. הביאה הגמרא את פסק ההלכה בזה אמר אבונה ההלכה היא כתנא קמא שמולל את הקינים וזורק אותן וזהו כבודו, שעושה כן שמחליש את הקינים ואינו הורגם כיוון שהריגתם מאוסה ואפילו בכל יעשה כן. ומזה שלא אמר בלשון תנא קמא ובלבד שלא יהרוג, משמע שאין בזה איסור בשבת אלא מפני הכבוד כשיטת בית הלל לקמן, כך אומר הרמב"ן. אם כן אומר אבונה הלכה היא כתנא קמא שמולל את הקינים וזורקן, וזהו כבודו שעושה כן שמחליש את הקינים ואינו הורגם, כיוון שהריגתם מאוסה ואפילו בכל יעשה כן. מביאה הגמרא את הנהגות האמוראים בביאור הקינים. רבה מקטלהו היה הורגם בשבת, וכן רב ששת היה מקטלהו. ובתלמוד הירושלמי נאמר ששמואל היה מקטע ידה ורגלה של הקינה ולא הורגם ממש. רבה שדילי לקנה דמאי היה זורקם לספל מים, והריבה אומר שמדובר ביום חול. ומביאה הגמרא שרבה החמיר יותר בכבודו ולכן רק זרקם במים. אמר לו רב נחמן לבנתי אמר לבנותיו בשבת כתולנין הרגו את הקינים והשמינן לקלה דה סנבטי והשמיעו לי את כל שונאי כשהם נהרגים. אמר להם לעשות כן כדי שיהיה צורך בהריגתם כדרך נקמה ותאיזו מלאכה צריכה לגופה שבלא זה. הרי רק רוצה שלא יפריעו לו ורצה בכך להורות שההלכה כבית הלל שמותר להרוג קינה בשבת. כך בהגאות רב לזר מוישה הורוויץ. והגמרא ברייתא שנחלקו תנאים האם מותר להרוג קינים בשבת. תניה שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין הורגים את המאכולת את הקינה בשבת, דברי בית שמאי, ובית הלל מתירין להרוג את הקינה. ותם היתר מבואר לקמן בדף קוף זין עמוד ב' בשיטת חכמים החולקים על רבי אליעזר שאסר מן התורה, כי למעידים מלאכות שבת מהמשכן, ושם הייתה נטילת נשמה באילים מאודמים. ולכן דווקא מה שדומה לאילים מאודמים שפרים ורבים אסור להרוג, אבל קינה אינה פרה ורבה אלא שורצת מבשר אדם ולכן מותר להורגה. ואילו בית שמאי סברו בשיטת רבי אליעזר שלמעידים מאילים מאודמים שאסור בהם נטילת נשמה בשבת, שגם כל דבר שיש בו נטילת נשמה אסור גם אם אינו פרה ורבה. מוסיפה הברייתא שנחלקו בדין נוסף בהלכות שבת, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבן שמעון בן גמליאל, יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בדין נוסף, אין משדכין את התינוקות, אין מזווגים נערים לנערות בשבת כדי להרס אותן להן. והדבר הזה נקרא שידוך מלשון הפסוק בספר שופטים פרק ה' פסוק למד א', ותשקוט הארץ, והתרגום הוא שדוכת ארה, על שם השקט והמנוחה שהאישה מוצאת בבית בעלה. וכן לא מוסרים את התינוק למלמד ללמדו ספר ולא ללמדו אומנות, משום שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, אם תשיב משבת רגליך, ממצוא חפצך ודבר דבר. כלומר שאסור לאדם לעשות חפציו בשבת, ואין מנחמים אבלים בשבת, ואין מבקרים חולין בשבת כדי שלא יצטער בצערם. אלו הם דברי בית שמאי. ובית הלל מתירים את כל אלו משום שסוברים שרק חפציך, דהיינו חפצי אדם עצמו, אסורים. אבל דברים אלו חפצי שמיים הם, כלומר שמצווה לעשותם ולכן מותרים. גם ללמד את הילד אומנות מצווה היא, שכל שאינו מלמדו אומנות, נמצא מלמדו להיות ליסטים. ובמסכת קידושין בדף למד עמוד ב' למדו מפסוק שזו מצווה. אגב, שהובא בברייתא דין ביקור חולים בשבת, מביאה הגמרא ברייתא כיצד נוהגים בביקור חולים בשבת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הנכנס בשבת לבקר את החולה צריך להרחיב דעתו בתנחומים שלא יצטער בשבת, ולכן אומר לו שבתי מלזעוק, יש לי אמנה בה מלזעוק על החולי, כדי שלא יעורר בעצמו בכי ויצטער. ובמלוא הרואים הוא כותב שראשי התיבות של שבתי מלזעוק הם שם המסוגל לסלק את המוות מן החולה. אם כן, הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר שבתי מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. כלומר, שאף שלא התירו להתפלל על חולה בשבת, לא יהיה בכך מניעה שלא יתרפא, כיוון שבשבת הרפואה קרובה לבוא, אף בלא תפילה, כפי שביום חול היא באה על ידי התפילה, כך אומר המהרש"א. ויון יעקב מבאר, שכיוון שהשומר שבת כהלכתו מוחלים על כל עוונותיו, כאמור לקמן בדף קוף י"ח עמוד ב', ונאמר בספר תהילים פרק קוף ג', הסולח לכל עוונייך, הרופא לכל תחלואייך, נמצא שהשומר שבת כהלכתם היא להצטער ולזעוק בה, מוחלים לו על כל עוונותיו, ואף רפואתו קרובה לבוא. ורבי מאיר אומר, יאמר לחולה, יכולה היא השבת שתרחם עליך שתתרפא, אם תכבדנה ותימנע מלהצטער בה. כלומר, יכולה השבת לפעול שבזכותה, שתכבדוה ולא תצטערו בה, ירחמו עליכם ותתרפו, כך אומר הריף. והיינו אף בלא תפילה, אומר המהרש"א. והיון יעקב מבאר ששבת ממתיקה את כל הדינים ויורדים חסד ורחמים לעולם, לכן יכולה היא שתרחם גם על החולה שיתרפא. אומרת הגמרא בדף י"ב עמוד ב', רבי יהודה אומר, יאמר לחולה, המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. רבי יוסי אומר, יאמר לחולה, המקום ירחם עליך בתוך שער חולי ישראל, שמתוך שכוללו עם החולים האחרים תפילתו על חולה זה נשמעת בזכות הרבים. מספרת הגמרא, שבנה איש ירושלים, אדם גדול היה בירושלים ושמו שבנה, ותוסות בדיבור המתחיל שבנה אומרים שגורסים שכנה. בכניסתו לבקר את החולה בשבת היה אומר שלום, וביציאתו היה אומר שבת עם לזעוק ורפואה קרובה לבוא, ורחמיו של הקדוש ברוך הוא מרובין עליכם, ואתם שבטו, נוחו ביום שבתכם בשלום, שלא יהיו צרה ויגון ביום מנוחתכם. ומבואר שזו ברכה. אמנם המהרש"א מפרש שזה ציווי שרחמי הקדוש ברוך הוא מרובים להביא רפואה גם בלא זעקה, ולכן שבטו ונוחו בשבת בשלום. המהרש"א דן אם לומר שבטו לשלום בלמד, כפי שנראה מרש"י וכדברי הגמרא במסכת ברכות דף ס"ד, שהנפרד מחברו יאמר לו לך לשלום ולא לך בשלום, ומסקנתו של המהרש"א לומר בשלום בבית, שמה שאמרו שם כשחברו הולך ממנו, אבל כאן כשהוא נפרד מחברו יכול לומר בבית. ויהיה הגמרא מאמר כשיטת אחד מן התנאים שבברייתא. ברר את הגמרא כמן הזלה, הדה אמר רבי חנינה, כשיטת מי הולך מה שאמר רבי חנינה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו, שיערף שמו של החולה בתפילה לרפואתו בתוך שאר חולי ישראל. משיבה הגמרא כמן כשיטת מי כרבי יוסי שאמר שצריך להתפלל על החולה, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. ויהיה הגמרא מאמר נוסף של רבי חנינה בעניין ניחום אבלים וביקור חולים בשבת, ואמר רבי חנינה, רק בקושי יתירו חכמים לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת, כיוון שעלול המנחם או המבקר להצטער בשבת. ויהיה הגמרא נגע בעניין ביקור חולים, אמר רבא בר ברכה, כי אבי אזדין על בתרי, כשהיינו הולכים אחרי דרבי אלעזר לשיולה בתפיחה לשאול בשלום חולה בימות החול, זימנין פעמים אמר בלשון הקודש, המקום יפקדך לשלום, וזימנין אמר לפעמים אמר בארמית, רחמנה ידקרינך לשלם, המקום יזכור אותך לשלום. שהחולה לא הבין את לשון הקודש היה מברכו בארמית כדי שיבין את ברכתו. מקשה הגמרא יחיא וידחי כיצד עשה כך לברכו בארמית ואמר רב יהודה, לעולם הלישה לה לבקש אדם צרכיו לפני המקום בלשון ארמי. ובמסכת סוטה בדף למד ג' מקשה הגמרא שהרי במשנה שם שנינו שתפילה נאמרת בכל לשון ומתרץ את הגמרא שזה בתפילת הציבור ורב יהודה דיבר בתפילת יחיד. אז אם כן מקשה הגמרא איך היה מברך את החולה בארמית, והרי רב יהודה אמר לעולם הלישה לה לבקש אדם את צרכיו לפני המקום בלשון ארמי, ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקים לו להכניס תפילתו למחיצת הקדוש ברוך הוא משום שאין מלאכי השרת מכירים מבינים בלשון ארמי מלבד המלאך גבריאל שיודע ב-70 לשון כמבואר במסכת סוטה בדף למד ג' שגבריאל לימד את יוסף 70 לשון, ככה תוסות בדיבור המתחיל שאין. מתרץ את הגמרא שיין ישונה הדבר אצל החולה כיוון דשכינה עמו ואין המתפלל הנמצא אצלו צריך שיזדקקו לו מלאכי השרת להכניס תפילתו למחיצת הקדוש ברוך הוא. דאמר רב ענן אמר רב בשמו של רב מניין ששכינה סועד סומך את החולה שכוחו חלש שנאמר בתהילים ממאלף השם יסעדנו על ערש דווי השם סועד אותו ביותו במיטת חוליו. ויהיה הגמרא ברייתא לראיה לדברי רב שהשכינה נמצאת עם החולה לסועדו תניא נמי אחי שנינו גם כן בברייתא. הנכנס לבקר את החולה לא יושב על גבי מיטה ולא על גבי כיסא. והיינו כשהחולה שוכב נמוך כדי שלא יהיה גבוה ממרשותיו. אלא מתעטף בתליתו מהימת השכינה כאדם היושב בהימה ואינו פונה לצדדים. ויושב לפניו בחנייה ובעירת שמיים מפני ששכינה נמצאת למעלה מרשותיו מראשו של החולה. שנאמר השם יסעדנו על ערש דווי. מפסוק זה למדים שהשכינה עמו, ומהפסוק בספר בראשית וישתחו ישראל על ראש המיטה למדים שנמצאת למרשותיו. ויהיה הגמרא דרשה נוספת מן הפסוק הזה ואמר רבא אמר רבין בשמו של רבין מניין שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את החולה שאינו יכול לא יכול בחוליו. שנאמר השם יסעדנו על ערש דווי ויסעדנו היינו מלשון מזון וסעודה. כנאמר בתהילים קוף דלת ולחם לבב אנוש יסעד. אומרת הגמרא שנינו במשנה ולא יקרא בספר לאור הנר בליל שבת שמא יבוא להטות הנר כדי שידלק יותר טוב. אמר רבא, ההלכה שלא יקרא בליל שבת לאור הנר שמא יטה אינה רק כשהנר נמוך שמצוי שיבוא לעבור ולעטות, אלא אפילו אם הנר מונח גבוה ממנו שתי קומות גובה האדם, ואפילו אם הנר מונח גבוה ממנו כמידת שתי מרדעות מטות שמנהיגים בהם את הבקר, ואפילו אם הנר מונח בגובה 10 בתים זו על גב זו, שאין חשש שיבוא לעטות מכל מקום לא יקרא לאורו שלא חילקו חכמים בגזירתם, מפני שאם יתירו בגבוה, יבואו לזלזל אף בשינו גבוה. מדייקת הגמרא הלכה מלשון המשנה בדין הזה. ממה שנאמר ולא יקרא בלשון יחיד משמע חדו דלא יקרא. דווקא אדם אחד כשהוא לבדו אסור לקרוא לאור הנר בשבת מחשש שמא יטה. את ראישה פרדמי. אבל לשניים יחד מותר לקרוא לאור הנר בשבת שאם יבוא אחד מהם לעטות יזכירו חברו. בקשה הגמרא והתניא הרי שנינו בברייתא לא יקרא אחד ולא יקראו שניים לאור הנר. מבואר לא כמו ההלכה הזו מתרץ את הגמרא אמר רבי אלעזר לא קשיא. אין סתירה, כאן במשנתנו שמשמע ששניים יחד מותרים לקרוא לאור הנר מדובר כשהם קוראים בעניין אחד, שמתוך כך כל אחד שם לב למה שעושה חברו, ואם יבוא לעטות יזכירו ששבת היום ואסור, ואילו כאן בברייתא שאסרה אף לשניים יחד לקרוא מדובר, כשהם קוראים בשני עניינים והיינו בשתי פרשיות, שכיוון שכל אחד מעיין לעצמו בפרשה שקורה בה, אינו מבחין במעשה חברו, ואם יבוא לעטות לא ישים ליבו לכך להזכירו שאסור. וכל זה כשקוראים בספר אחד, אבל בשני ספרים אסור לשניים לקרוא אף בעניין אחד, אומר הריטב"א. הטעם, מפני שכל אחד טרוד בספרו ואינו משגיח במעשה חברו. מגבילה הגמרא את ההלכה הזו אמר אבונה ובה מדורה, ואם היו קוראים לאור מדורת אש גדולה אפילו אם 10 בני אדם אסור, כיוון שיושבים רחוק זה מזה וגם קצות העיצים דולקים בסמוך עליהם, אין אחד רואה כשחברו בא לחטות ולהעיר את האש. מבארת הגמרא דין קריאה לאור הנר בשבת באדם חשוב. אמר רבה, אם אדם חשוב הוא מותר לו לקרוא לאור הנר בשבת, שמפני חשיבותו אינו רגיל גם ימות החול לעטות נר לצורך עיונו, וממילא אין חשש שמא יטה אותו בשבת. מקשה הגמרא להלכה הזו, מי טבעי יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא לא יקרא לאור הנר מחשש שמא יטה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא לאור הנר ולא אטה, ופעם אחת קרא לאור הנר בשבת, וביקש ורצה בטעות להטות, וכשנזכר ונוכח בטעותו אמר, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. כלומר, כמה גדולים דברי חכמים במשנה שסתמו באומרם לא יקרא לאור הנר בלי להגיד את הסיבה. רבי נתן אומר, המעשה ברבי ישמעאל בן אלישע היה שלא רק רצה להטות אלא קרא ואף איתה את הנר. וכשנוכח שעבר על איסור בשוגג, כתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע, קריתי ויטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמינה, כדין מחלל שבת בשוגג. הנה מבואר, שאף שהיה אדם חשוב, היה אסור לו לקרוא מחשש שמא יטה. מתרץ את הגמרא אמר רבי אבא, שייני רבי ישמעאל בן אלישע, שונה רבי ישמעאל בן אלישע משאר אנשים חשובים, הואיל ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט, שלא חשש על כבודו כשהוא צריך לעשות דבר עבור לימוד תורה, ולכן היה חשש שמחלש אור הנר יתקנו בעצמו. ובאמת הוא לא היה נחשב אדם חשוב לעניין הזה. מביאה הגמרא שתי ברייתות הסותרות זו את זו בעניין בדיקת השמש לאור הנר בשבת. תני חדש, אני לו בברייתא אחת, שמש המשמש בסעודה, בודק בשבת כוסות וקערות לאור הנר לראות אם הם נקיים. ותניה אידך שנינו בברייתא אחרת שהשמש לא יבדוק כוסות וקערות לאור הנר. נמצאו הברייתות סותרות, האם חששו שמה השמש יתה את הנר לצורך בדיקתו ולכן אסור או לא חששו ומותר? תרץ את הגמרא לא קשיא. אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא שאסרה לשמש לבדוק כוסות וקערות לאור הנר מדובר בשמש קבוע, שאימת רבו מוטלת עליו שמה יגער בו או יסלקנו מעבודתו אם ימצא בכוס ובקערה דבר לכלוך ולכן מדקדק לבדוק בעיון ויש חשש שמה יתה. כאן בברייתא שהתירה לשמש לבדוק מדובר בשמש שאינו קבוע, שאין אימת רבו מוטלת עליו כל כך, ולכן אינו מדקדק לעיין היטב בבדיקתו ואין חשש שמה יבוא לעתות. אי ביתה עם התירוץ נוסף אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, והה בשתי הברייתות מדובר בשמש קבוע. ולא קשי, אין סתירה בין הברייתות. הא בברייתא שאסרה לשמש לבדוק מדובר בדמישחה בנר של שמן שכיוון שרבו מקפיד עליו יש חשש שמא יתה, והא בברייתא שהתירה לשמש לבדוק מדובר בדנפתא, נר של נפט שריחו רע, שכיוון שמסריח יותר כשמתה אותו לא יבוא לעתותו. מסתפקת הגמרא לפי התירוץ הזה, איבא אלו, הסתפקו בני הישיבה שמש שאינו קבוע שאין נעימת רבו עליו, ובדמישחה מהו? בנר של שמן שאינו מסריח מה דינו? האם כיוון שאינו קבוע השמש, אז גם ביום חול אינו רגיל לעתות ומותר לו לבדוק בשבת? או שמה בנר של שמן, כיוון שאינו מאוס, רגיל לעתותו בחול ואסור לו לבדוק בשבת, שמה יתה? וערת הגמרא את ההלכה באופן הזה, אמר רב, ההלכה היא שמותר לשמש שאינו קבוע לבדוק לאור נר של שמן, ומכל מקום אין מורין כן לרבים שלא יזלזלו באיסורי שבת. ורב ירמיה בר אבא אמר, ההלכה היא שמותר לבדוק ואף מורין כן לרבים. מספר את הגמרא, רב ירמיה בר אבא איקלה לבי רב אסי, הזדמן לביתו של רב אסי, קם שם, קם שמשו של רב ירמיה בר אבא, שבבית רב אסי הוא שמש שאינו קבוע, וקבדיק לנהורה דשרגה, ובדק את ניקיון הכלים לאור נר של שמן. אמרה לדביתו, אמרה אשתו של רב אסי לרב אסי, אומר לו אבי דאחי, והרי אתה סובר שאסור לשמש לבדוק לאור הנר אף שאינו קבוע. אמר לה, ישיב לרב אסי, שווקי, אני חילו, כרבי סביר עלי, הוא סובר כרבו רב ירמיה בר אבא שמתיר לשמש שאינו קבוע לבדוק אף לאור נר של שמן, ואף מתיר לאורות כן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, באמת אמרו החזן רואה חן תינוקות קורין, אבל הוא לא יקרא. מקשה הגמרא סתירה בדברי המשנה, כיצד אמרה המשנה שהחזן לא יקרא עם התינוקות? ואמר תרי שערי, המשנה אמרה בתחילת דבריה, החזן רואה חן התינוקות קורין, מה אליו? האם אין הכוונה שמותר לו אף לקרות עמהם? שכיוון שהתינוקות קורין לאור הנר, אין דינו שונה מהם. ותרץ את הגמרא לא, אין הכוונה להתירו לקרוא עמהם, אלא רק לסדר ראשי פרשיותיו, לראות לאור הנר את ראשי הפרשיות שהתינוקות קורין ומרגיל עצמו בפיו לקרותם. שמתוך שראש הפרשה שגור בפיו, יזכור בחולה למחר בקריאת התורה ויוכל לסייע בלחש לעולים לתורה לקוראה בנקודותיה וטעמיה בלא לטעות. וכן אמר רבא בר שמואל, אף שאסור לחזן לקרוא כל הפרשה, אבל מסדר הוא ראשי פרשיותיו, מקשה הגמרא וכול הפרשה לא, וכי לקרוא את כל הפרשה לאור הנר לא הותר. מייטי ויקשו על כך בני הישיבה שנינו בברייתא, רבן שמעון מגמליאל אומר, התינוקות של בית רבן, הילדים הלומדים בבית רבם היו מסדרים את פרשיותיהן בליל שבת וקוראים לאור הנר. משמע שמותרים לקרוא את כל הפרשה לאור הנר ולא רק את ראש הפרשה. מתרץ את הגמרא איבא איתימא, אם תרצה אמור לפרש את הברייתא שאין הכוונה שהיו מסדרים את כל הפרשה אלא רק ראשי פרשיותיו. וכדברי רבא בר שמואל, ואיבא איתימא, ואם תרצה אמור לפרש את הברייתא שבאמת סידרו את כל הפרשה ושייני שונה הדבר בתינוקות של בית רבן, הועיל ואימת רבן עליהם ואף בכל אינם פושטים ידם לשום דבר שלא על פי רבם, לא עתי להצלויי, לא יבואו לעתות את הנר ולכן מותר להם לקרוא לאורו. מכל מקום הוא לא יקרא עם האמת כל הפרשה כמבואר במשנה, כיוון שהם יראים למנוע את רבה מלהטות, כך אומר הרמב"ן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כיוצא בו לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. למדנו במשנה בדף י' עמוד א', עשו הרחקה אחרת לעבירה ואמרו לא יאכל הזב עם הזבה, אף שגם הוא תמם מפני הרגל עבירה, שמה יבואו לידי עבירה שמתוך אכילתם יחד, עלו לבוא עליה והזבה אסורה באיסור כרת. ויהיה הגמרא ברייתא מדייקת מדברי המשנה את גודל הטהרה שנהגה בישראל. תניא שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, בואו ראה דכן פרצה, דכן גברה הטהרה בישראל, שלא שנינו במשנה לא יאכל הטהור עם הטמאה מפני הרגל עבירה, כיוון שלא הוצרכו לגזור על כך, שכן אף את החולי נחלו בטהרה, ומעצמם לא היו אוכלים עם נשותיהם בימי תומתן, שלא יתמו את מאכליהם. אלא שנינו במשנה רק לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה, שכשהוא טמא אינו נמנע בעצמו מלאכול עמה, ורק באופן זה הוצרכו לגזור. ויהיה הגמרא את המשך הברייתא, כיוצא בו גזרו חכמים שלא יאכל זב פרוש האוכל חולין בטהרה עם זב עם הארץ, החשוד על המעשרות ועל הטהרות, שמא בכך ירגילנו אצלו יהיה הזב הפרוש רגיל אצל עם הארץ. מקשה הגמרא, וכי מרגילו אצלו מה יהווה, מה בכך שמרגילו אצלו, איזה מכשול עלול להיות מכך? משיבה הגמרא אלא אימה, אמור בברייתא שהחשש הוא שמא יאכילנו דברים טמאים. בקשה הגמרא, עד תוזף פרוש לאו דברים טמאים האכיל? וכי זף פרוש אינו אוכל דברים טמאים, הרי כל מה שנוגע בו נטמא. לכן מתרצת הגמרא מה רבה צריך לומר שטעם האיסור לאכול עם המארץ משום גזירה שמא יאכילנו דברים שאינן מתוקנים, דהיינו שלא הופרשו מהם מעשרות. ולמרות שהבאי עצמו אמר במסכת כתובות דף כ"ד עמוד א' רוב עמי הארץ מעשרים הם, מכל מקום סבר שיש להחמיר כאן כדי להרחיק מן העבירה. ורבה אמר, אין לגזור שמא יאכילנו עם הארץ דברים שאינם מתוקנים, כיוון שרוב עמי הארץ מעשרים הם. וחכמים הם שגזרו שלא לאכול מהם בלא לעשר, וכיוון שהיא גזירה מדרבנן, אין גוזרים גזירה לגזירה, אלא חששו. שמא יהיה הפרוש רגיל אצלו ויאכילנו דברים טמאים אף בימי טהרתו של הפרוש. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י"ב במסכת שבת עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מותר לצאת בתפילין בערב שבת? שאלה שנייה, מדוע אסור לקרות לאור הנר בשבת? שאלה שלישית, מדוע יש הבדל בין בגדי בני מחוזה לבגדי בני הכפרים לעניין האיסור להבחין ביניהם? התשובה ברש"י. שאלה רביעית, מדוע בבית החולה אפשר להתפלל בלשון ארמי? שאלה חמישית, באיזה איסור נאמר הכלל שאין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלל לידי צדיקים? התשובה בתוספות. השאלה האחרונה, מה דין השמש שאינו קבוע משתמש בנר של שמן? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה בדף י"ב במסכת שבת. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים ממספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. הריבה שירד הדלף לתוכה, כערה שיורד דלף הגשם לתוכה, המים הניתזים והצפים מעליה אינן תלושים ברצון. בשבת ויום טוב אסור להניח תפילין מפני שהם עצמם אות, ואם מניחים בהם אות אחר, יהיה זלזול לאות שלהם. מותר לצאת בתפילין סמוך לחשיכה לפי שאינו שוכחן, במה דברים אמורים כשמונחים בראשו, אבל אם הוא חזן בידו אסור לצאת בהם סמוך לחשיכה, כמו שערי חפצים שמשיח דעתו מהם וישכח ויוציא משחשיכה מרשות לרשות או שיסיים דלת אמות. חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה שלא ישיח דעתו מהם, וימשמש בשל יד תחילה. וכשיאמר וקשרתם לאות על ידך, ימשמש בשל יד, וכשיאמר ויהיו לו תוטפות בין עיניך, ימשמש בשל ראש. אין פולין ואין קורין בספר לאור הנר, ואפילו אינו מוציא בפי, וכן אין בודקים מציצית. וכל דבר הצריך עיון שמא יטה הנר להביא השמן לפי הפתילה כדי שידלק יפה. קינה מותר להורגה בשבת בכל מקום שמוצאה, בין שמוצאה על בשרו או על בגדיו דרך מקרה, וכן כשמפלה ראשו או בשרו מותר להורגם. המפלה בגדיו מקינים לא יארגם, אלא מוללן בידו וזורקן ואפילו למים, ויש מתירים, והעולם סמכו להקל כדבריהם, הוא ירא שמיים, יש לו להחמיר. חפצי שמיים מותר לדבר בהם בשבת, כגון לשדך התינוקות להרס, וללמדו ספר או אמנות מותר, שמצווה ללמד בנו אמנות, שאם אין לו אמנות, עוסק בגזל. יכולים לבקר את החולה בשבת ולא יאמר לו כדרך שאומר לו בחול, אלא אומר לו שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא, ורחמיו מרובים ושבטו בשלום. יש אומרים שאין צריך לומר ורחמיו מרובים וכן נהגו. כשמבקש רחמים על החולה, יכלול אותו בתוך חולי ישראל, שיאמר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כ"ב באדר תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י"ב במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, חג באדר כ"ג באדר תש"פ, ונלמד את דף י"ג במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.